נו, ניב, אתה שמח, כן? הלאה. מה זה נקרא בניין הנוקווה דה זה רמפין? נו?
נוקווה דה זה רמפין, כן? זה נוקווה של הזה רמפין. בטח זה רמפין בונה אותה. אולי. אולי תמשיך.
נו, נו, קדימה, קדימה. כמה, כל אחד כמה מילים שהוא מסוגל להגיד?
אוקיי, אני הולך עם האינטואיציה, שזה החיסרון, כנראה ש...
נוקווה דה זה רמפין, מה זאת? מה זאת נוקווה דה זה רמפין? זה רמפין, מה הוא נקרא? קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא, או אדם, כן? בסדר, ונוקווה לידו? או אדם נקרא זה רמפין, נקרא אדם. נוקווה לידו? חווה. אז מה זה נקרא בעניין הנוקווה דה זה רמפין? נו? מה קרה לאדם וחווה כתוצאה מהחטא?
בעניין הנוקווה דה זה רמפין זה העבודה שלנו. זה ליקוט כל החסרונות של כל השבירה. של כל האנושות להשתוקקות אחת שהיא דבקות לעליון שהוא הבורא, שהוא הקדוש ברוך הוא ואז אנחנו נהיים החיסרון אליו ואז הוא ירצה להשפיע לנו
ובעקבות החטא מה שקרה זה שנולדה הכוונה בעל מנת לקבל ואז בעצם נולדה כל המציאות הזאת שנגלית לעינינו כרגע זו שלא הייתה קיימת לפני זה כי הכל היה בעל מנת להשפיע
כן, אולי מתוך זה גם כן נולדה הבחנה של דבר והיפוכו זאת אומרת, בלי לקבל הבחנות להגיע, להכיר את העליון להגיע בכלל לנושא של הכרה של גדלות הבורא
כן, זה למעשה שאדם ניסה לעשות איזושהי פעולה בלי לקחת בחשבון שהבורא הוא זה שמחליט ואין עוד מלבדו.
הנוקווה נשברה כתוצאה מהחטא ובניין הנוקווה זה כנראה הרכבה מחדש.
הרכבה שהראש שלה זה יהיה באמת הזרנפין, האדם, הבורא, זה המצב השלם שלו ואנחנו צריכים או רוצים להגיע.
עיקר העבודה בהרכבה שלה זה הרכבת הניצוצות שהם בעצם המסך כי הנוקווה קיימת כלפי העליון רק שהיא רחובת מסך
נוקווה קיימת רק כנקודה כן? ליד הזרמפין שהוא נמצא בווק אז איך אנחנו בונים את הנוקווה? שנוקווה זה כל המציאות כן? איך אנחנו מתחילים לבנות אותה? איפה כל התת תחתונות דה נוקווה? דברו, דברו. ביניכם.
זה קורה. בזכות זה שבזכות הערבוב בין בינה למלכות. שאנחנו כל הזמן צריכים להיות עליות וירידות, עליות וירידות. מתוך זה נבנה ונרקם הכלי החדש.
טוב, נמשיך בבירור. אולי באמת מהמקום שאנחנו מעליות והירידות, כניסות, יציאות, אז לבנות את השכינה מחדש, לגלות אותה מתוך השבירה, ואז בעצם שאנחנו עובדים ביחד בינינו, בהשפעה הדדית, אז אנחנו מאפשרים ככה לאור העליון לעשות את העבודה עלינו ולגלות. את השכינה, להעלות אותה.
כן, זה למעשה לבנות את החיסרון הנכון. איך אנחנו בעצם יוצרים את המלכות באופן כזה שאנחנו תרצה למעשה להימשך למעלה, לבינה.
היא מורכבת על ידי הנשמות שנמצאות בביאה. הן בהתחברות שלהם מעלים חיסרון לאיחוד, לחיבור, וזה מפעיל את המערכת שמלכות אחרי זה פונה לזרמפין, הוא עולה לבינה וכל אלה.
כן, מלכות חייבת להעלות את החיסרונות שלה, להעלות את החיסרונות של התחתונים בעצם. זה כל התפקיד שלה, זה כל העבודה שלה. וזה קורה גם רק בהכרה של המקום שהיא נמצאת בו כלפי ה...
מי זה... מעלה חלקי המלכות השבורים לנקודה שלה שהיא הכתר? מי מעלה חלקי המלכות השבורים שנמצאים בבייה לנקודת הכתר שלה שנמצאת באצלות? מי מעלה אותם?
הצדיקים שהם בני ברוך, שעכשיו מתפללים על חברים באירופה ששוכבים בביאה ורוצים לעלות רק את הכתר, את ההשתוקקות לדבקות שלהם להצילות.
ואת זה הם עושים על ידי צירוף ההשתוקקויות שלהם, בניית האמן המשותף.
כן, ממשיכים לאסוף ולחבר את כל הניצוצות. פשוט לדאוג שכל חבר וחבר כאן יהיה ביחד עם הנטייה הזאת להעלות את המן המשותף.
כן, והתהליך הוא בעצם שהניצוצות יורדות למלכות כדי לעלות חזרה עם המלכות למעלה. זה עובר מהמלכות לזרנפין ומגיעים לבינה וכתר.
אנחנו מעלים את החסרונות האלה למלכות. אנחנו דואגים לגלות אותם ולהעלות אותם.
אנחנו זה אותה בחינת מעבר שרוצה להשתוקק לעליון, שרוצה
לקשור. איזה פעולה בעליית החלקים השבורים של מלכות לנקודה שלה, של הכתר? עושים אנחנו, ועושה עוד, נגיד, בורא, גם כן משתתף בזה. איך אנחנו עושים את זה יחד עמו? מי הם חלקים האלה? לא אנחנו? או אנחנו באמצע בין זה לזה? מה קורה כאן? בבקשה.
אנחנו החלקים האלה. והיפה הוא שאף אחד לא יכול להעלות עצמו, ולכן כל אחד מתפלל על כולם פרט לעל עצמו, והוא מזמין את הבורא להעלות את החברים, כי הוא עצמו חוץ מלבקש מהבורא שיעלה אותם לא יכול לעשות כלום. אז אם כולנו נחשוב על כולנו, נגלה שעלינו יחד.
כן, והמטרה שלנו היא להגיע לקטנות כדי שבאמת נוכל להעלות את כל העולם, באמת להיות באותו מצב של מסוגלים באמת לקלוט את החיסרון שלהם ולהעלות אותו כלפי מעלה.
באמת להיות כאן באיזה ביטול מוחלט כזה ולא למצוא מתוך עצמי את התשובה הזו, רק לבקש לשמוע ולהרגיש את החברים שדורשים ש לבטל את דעתי ככה לתוך העיסה הזאת כאן, כדי שבאמת ניצור כלי שלם, חיסרון שלם.
כן, הכל מוטל על כתפינו, אנחנו הצינור, אנחנו צריכים באמת לאסוף את את ניצוצות, לחבר את הניצוצות ביחד עם המלכות ולהרים אותם לתיקון, לעלות מן למעלה להצילות, כדי שבאמת הם יעברו את התהליך הנכון ויתחברו לבורא.
תמיד צריך למצוא את הקיצוני, תמיד חייב להיות תחתון ועליון ועלי עליון, חייבים תמיד לפנות למדרגה התחתונה, משם...
אנחנו על עצמנו לא יכולים לעשות כלום. אנחנו כן יכולים לבקש על החברים שלנו, שדרך הדבר הזה הבורא מושך את כולנו, אותו מאור מחזיר למוטב. אז רק במידה ואנחנו באמת יוצאים מעצמנו, מבקשים על האחרים, אז יכולה להיות כל הפעולה הזאת של המעלית, שלוקחת את כל החלקים.
כן, לא יודע מה להוסיף. אנחנו בכנס אירופה, ואף אחד לא יודע את זה. יש פה הסתרה כפולה מוחלטת. כל החדר הזה בכלל שכח שיש כנס. מאות אנשים התכנסו לרומם את הבורא, לרומם את הגדלות, לייצר חיבור. לא רואים, הכל, תראה, כל המסכים חשוכים. כולם שואלים שאלות על פסח ועל עצמם. ויש לנו מאות חברים שמחכים, משתוקקים שנתפלל עליהם. זה כאשר יענו אותו ירבה ויפרוץ ממש.
כן, בדיוק בסיבוב הזה חשבתי על זה, שאנחנו צריכים לזכור איפה התשובות נמצאות. לא נמצאות בשכל של אף אחד מאיתנו. הכל נמצא בקשר בינינו. והקשר בינינו, הדבר הראשון שהתגלה, זה המאמץ של החברים. וכרגע יש מאמץ של החברים שנמצאים באירופה. ויש להם מטרה מאוד ברורה נגד עיניהם. ואנחנו צריכים כמה שיותר לתמוך בהם. ורק דרך המאמץ והמחשבה כלפיהם, אז נוכל בהרגשה להבין את השאלות, ומתוך ההרגשה לענות עליהם.
כן, הנה פתאום נטיית הלב ככה במחשבה על החברים באירופה, שמתוך העבודה שיעשו, שככה שכולם יהיו בכוונה מאוחדת, נכונה, נטייה שלמה, לבנות את החיסרון הנכון. ושיצליחו.
מתי אנחנו מוכנים להתחיל להתחבר בינינו? מתי אנחנו מתחילים לעבוד בחיבור בינינו? נו?
בדיוק באותה נקודה שאנחנו
מאיזה מצב אני מחליט שאין ברירה, אני חייב להתחבר עם החברים.
בדיוק מתי הנקודה שאני מבין שלבד אני לא מסוגל לזה, ואין לי שום סיכוי, וכל התחבולות של הרצון לקבל שלי כבר נוסו, ואני אין לי שום דבר ביכולתי לעשות מעבר לזעוק ולבקש מהחברים להתחבר איתי ולמגלות את הבורא בינינו, כי הבורא הוא גדול ואין משהו אחר שיכול לעזור לנו בחיבור הזה.
זאת אומרת, ולפרט את זה אולי עוד, אנחנו מרגיעים למצב שברור שחייבים גדלות הבורא. ברור שצריך בשביל לעשות כל צעד, בלי גדלות הבורא, אני פשוט בהמה, פשוט מאוד. ואיפה משיגים גדלות הבורא? אין לך שום יכולת להגביר את זה לעצמך, רק להיכנס להדדיות. עם החברים, אני מגדיל להם, הם מגדילים לי, אני משכנע את עצמי להתפעל מכל דוגמה, ומכריח את עצמי להשתדל להשפריץ את זה להם בכל צורה, וככה, מהשלב הזה אנחנו מתחברים, סביב הצורך בגדלות הבורא. כל השאר זה חיבורים הגשמיים.
ההתקדמות שלנו מגיעה בהדרגה. שאני בא, אני רוצה להשיג בעצמי את הרוחניות, שאני מדמה לעצמי מה זה רוחניות, לבד, לא אכפת לי כלום ואף אחד אני לא שומע, אני יכול לקרוא כל המאמרים של החברה, אבל זה בשבילי, זה סתם ככה, כי מלווה אותי וזהו. אחר כך אני מתייאש ומתחיל לפי זה להבין שההשגת המטרה היא דווקא בחיבור. שחיבור ומטרה הם קשורים יחד, שמטרה היא מושגת בחיבור, וחיבור בעצמו זה כבר המטרה. כן? ואז אני עובד על זה. ואני בינתיים שוכח על הבורא עדיין אין לי. ככה, כן, כוח עליון, מקבלים, מאור מחזיר למוטב. זאת אומרת שאם אנחנו מתחברים, אז אור עליון פועל, אם לא מתחברים, הוא לא פועל. זאת אומרת, האור עליון זה איזשהו מין כוח מכני, שכמה שאנחנו מחוברים פועל יותר, כמה שפחות מחוברים פועל פחות. אנחנו לא צריכים לפנות עליו. כן? זהו. אחר כך אנחנו מגלים בחיבור בינינו, כמה שאנחנו משתדלים להיות מחוברים, אנחנו מגלים כבר יחס אחר לכוח עליון, למאור מחזיר למוטף. מתחילים לשייך לו כבר יותר את העצמאות, פעולה וכן הלאה. כן? אבל כל פעם אני מיואש ממה שקודם רציתי להשיג, ומגיע למצב הבא, לחיסרון הבא, גם על עובד עליו, גם כן מיואש, ועובר למצב הבא. זאת אומרת, כל פעם רציתי להשיג בעצמי בהתחלה, אחר כך בתוך הקבוצה, אחר כך אני תולה את עצמי כבר בגדלות הבורא וכן הלאה. כן? אבל העיקר, סיום המצב הוא צריך להיות במה?
יאוש.
ביאוש, יופי. כן. יש לנו שיר כזה. אין מצבו של אדם, משהו. כן, נו, בוא נשיר. נו. מישהו זוכר? נשאיר לכם שירי עזבתכם, אשר זה תלוי זכות הקיום שלנו. אתם נמצאו לכם העסק מדומה, הבורא הוא שעולש לאבותינו. תנו לכם עכשיו אף ורק אל אבוצה באהבה בינינו. תנו לכם עכשיו אף ורק אל אבוצה
שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תפנו לכם עסק מדומה, הבורא הוא שדורש אהבתנו. תנו לכם עכשיו אך ורק אליו, הוא רוצה באהבה בינינו. תנו לכם עכשיו אך ורק אליו, הוא רוצה באהבה בינינו.
זה איגרת הבא, בדיוק, איפה שאנחנו קראנו עכשיו, אז באיגרת הבא הוא כותב, אתם יכולים לראות את זה בספר. אין מצב יותר מאושר בעולמו של אדם, כן? בשעה שמוצא את עצמו, ממש מכוחותיו עצמו. טוב, אז בסדר. עכשיו ממשיכים. אז חיבור בינינו הוא בונה את הנוקבה. כן? מלכות. מתי היא הופכת להיות שכינה? באיזה מצב החיבור בינינו היא הופכת להיות שכינה? בבקשה.
זה כאשר הוא שוכן כאשר יש כבר גילוי של הבורא, גילוי של תכונת ההשפעה, שאנחנו מתחילים לעבוד ביחד בצורה משותפת, כמו שתכונת ההשפעה.
כן, זה כמו שממש אנחנו עובדים בהדדיות כזו, בהשוואת הצורה, בינינו. ואז שאנחנו באותו תדר, ואנחנו משווים צורה אליו, שאנחנו פה בתוך העשירייה, ושומעים כל חבר וחבר שמדבר, הבורא מדבר דרכו, ואנחנו בנטייה הזאת, אז יש את הגילוי.
כן, אנחנו בונים למעשה את החיסרון המשותף. אנחנו, כל אחד רוצה בגדלות הבורא ומשתוקק אליה, ואנחנו מבינים שכולנו רוצים את אותו רצון משותף. בונים תקליט, החיסרון הנכון של השכינה, ואז הבורא הגדול מגיע ושוכן בו.
שההשפעה הדדית בינינו של חשיבות וגדלות הבורא היא הופכת להיות ברמה כזאת שאנחנו מתחילים ממש לגלות אותו בינינו. אז אנחנו, אז החלקי המלכות ממש הופכים לשכינה, להתגלות השכינה. הים הזה של של תכונת ההשפעה.
כשנפנה מקום בשביל השוכן, כשנסכים לקבל אותו בתנאים שלו, שהוא יתגלה בשביל שלא, שיעשה משהו, מה שהוא צריך, לא בשביל למלא אותנו, או בשביל, בקיצור, שלא אנחנו נקבע את הטון, בשביל שהשוכן נקבע את המצב, ונשלים עם זה.
וזה יכול לקרות רק מתי שאנחנו נפנה מקום מעצמנו, מהרגשה עצמית, מדרישה עצמית, שנגלה כל פעם עוד מקום כזה של ייאוש מכוחותינו, עד שנגלה שאנחנו לא בשליטה על שום דבר, ובעצם הוא השולט היחיד וממלא את כל המציאות.
מה ההרגשה שצריכה להיות בינינו שהיא תהיה מתאימה לגילוי הבורא? סך הכל סתם ייאוש? אני לא חושב שזה מתאים לגילוי שלו. זה יכול להיות מתאים לפעולת התיקון איזושהי. כן? מה ההרגשה בינינו בעשירייה צריכה להיות כדי שהבורא יתגלה? נו, בוא ננסה, אולי במאמץ עכשיו הפנימי בינינו, ונגלה אותו. קדימה.
שמחה. המון יגיעה מכולם. המון השתוקקות מכולם. המון חשיבות. כל חבר נראה מדהים, כאילו הוא לוחם על, הוא פשוט משכיב את עצמו בשביל גדלות הבורא. וזה גורם התפעלות ושמחה, זה לא מישהו מיואש פה עצוב, כולם ב... לא יאומן מה שקורה פה, NBA למשפיעים.
מאמץ הפנימי בינינו, מכאן זה מתחיל. והתלות ההדדית בינינו... זה שאנחנו נבין שכל מאמץ שכל אחד ואחד נותן, הוא צריך לתת את המקסימום, כי כולם תלויים בו, וככה אנחנו נתנהג כולנו כלפי העשירייה, כלפי הקבוצה, כלפי אירופה, וזה עכשיו ההזדמנות, זה עכשיו ההזדמנות, לקחת את האחריות בידיים, להבין שהכל תלוי בי, באמת הכל תלוי בי, והרוחניות שלכם תלויה בי, בדרישה שלי עכשיו, בשעתיים, שלוש שעות הראשונות נהיינו סמרטוטים, כי היה מאמץ. עכשיו כאילו נהיה רפיון, אז עוד יותר, תפוס פנימה, להחזיק אחד את השני בפנימיות ובחיצוניות.
כן, ולהוסיף עוד בביטול, ככה כשחברים מדברים, אז פתאום אני קולט ככה, רגע, לא אני מדבר. זאת אומרת, אני שומע את החברים, אני שם. בורא מדבר דרכם, זאת אומרת, אין אני. ובנטייה הזאת היא ככה של כולנו ביחד, ולהתפלל כל החברים שכולם יהיו באותה נטייה, אז זה יקרה.
ואותה נטייה נקראת אהבה. שאני ארגיש אהבה אליכם בדיוק כמו שאני אוהב את הבנות שלי, ודאגה אליכם. ורצון שלמנות אתכם, שיהיה לכם כל טוב שבעולם, ותרגישו טוב, ותשמחו, ותרגישו ממש מלאים ומסופקים, ושהכי כיף לכם, והכי נחמד לכם, וכל זה אנחנו כל אחד ואחד עושה באופן הדדי, וזה לא שהבורא מגיע, הבורא כבר פה, אנחנו רק נתחיל להרגיש אותו סוף סוף.
באמת, המפתח לסדנה זה שכל אחד... מעריך מאוד 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 כל מילה שיוצאת לכל חבר מהפה בביטול, פשוט בלי, באפס ביקורת, בפול גדלות, ואז אנחנו רואים את הבורא ממש דרך החבר. כל אחד פה משתדל להחזיק את כולם בתוך המרכז של המעגל, לדחוף אותם פנימה, ואנחנו צריכים ככה להחזיק את זה חזק, לייצר בינינו כזה מתח שמורגש שאנחנו בונים כלי משותף לגדלות הבורא. ואין לאף אחד גדלות הבורא בתוך הרצון שלו, אבל אנחנו ביחד בונים איזושהי דמות בינינו, משהו משותף שאנחנו קוראים לו גדלות הבורא. וממש אפשר להרגיש בסדנה אם אני נותן את עצמי לזה וקופץ לזה, או נשאר ככה על ההיקף של המעגל. אז בואו קפוץ פנימה.
חיים. צריך איזה מוות של האגו, לפחות מוות קטן. עמוד הבא, ככה להפוך דף. צריך להיות איזה ניקיון כזה של נקי מעצמי, אני חייב להיות נקי מעצמי.
נראה לי שצריך להיות בינינו הכל, כמו תלמידי רבי שמעון, שרק אהבה זה לא מספיק. צריך להרגיש ממש, ממש את הכל, להרגיש את כל ההתנגדות והשנאה, ואת כל הדבר הזה לעטוף באהבה, ואת הדבר הזה דווקא לעטוף בגדלות, שזה יהיה קיים בינינו, שזה יהיה הדבר שבסוף כאילו יוביל אותנו. צריך להיות איזה נקיות פנימית, של להיות מוכנים להרגיש את הבורא, שהוא הכל.
כן, זה כאילו, זה משחק של חסרונות, זה הפוך מהתפיסה שלנו. הבורא מת להשפיע, ואנחנו רוצים לעזור לו בזה. חברים מתים לעבור להשפעה, ואנחנו רוצים לעזור להם בזה. אבל אף אחד מהצדדים לא יכול לממש את תפקידו אם אנחנו לא נפגיש ביניהם. השדכן אנחנו, מלווה הקלה. צריך להחזיק את החסרונות האלה, זה הפכים מוחלטים, להחזיק אותם ולנסות להעלות אותם אחד לשני.
ושלא נשכח שאנחנו רק צריכים להתאמץ בחיבור. Okay? השנאה תתגלה, ההפרעות תתגלו, אבל אנחנו, חובתנו, מעבר לכל היגיון, להתאמץ אך ורק בחיבור.
אז מה זה נקרא שכינה? מקום שמתגלה הבורא. מה הפרמטר, איך להגיד? הבחן? מדד, תכונה שלה העיקרית מצדנו. מצד הכלי שבו מתגלה הבורא. מה צריך להיות? מצד הכלי צריך להיות חיסרון כאילו, כן? אבל אם אנחנו נהיה בחיסרון, איך אנחנו נגלה את הבורא? השתוות הצורה צריכה להיות. כן? אם השתוות הצורה שאני אהיה כבר בשלמות, אז מה צריך, מה יכול להתגלות בשלמות? אז מה הם התכונות של השכינה? זאת אומרת, חיסרון, רצון, הודיה, הכרת האלוקות, שלמות, גדלות, הבורא. מה סך הכל צריך להיות מקום ראוי לגילוי הבורא? בבקשה. שזה בינינו, במרכז הקבוצה אנחנו בונים, ודאי שמתוך הנטיות שלנו. אז למעשה, עכשיו אנחנו דנים על המצב למעשה שיקרה. בבקשה.
אם בחיבור הסכינן, אז ככה, פתאום ככה הרגיש לי שגם כל השבוע ששמענו, שבמאמץ הזה לחיבור, אז יש את הגילוי של הרצונות לתיקון. זאת אומרת, אנחנו... ובמקום הזה שאנחנו מגילים את הרצונות לתיקון, אנחנו צריכים לבקש את התיקון על זה שמשייכים את הכל לבורא בסופו של דבר. אז עד שיהיה תיקון שלם, שבסוף אנחנו מסתכלים על כל הרצון הזה ואנחנו רואים אותו מתוקן, שזה הכל הוא, זה הכל אחד.
בדיוק, זה הכל לבורא. כל התשובה היא בגוף השאלה, שהגדלות שלו והחיבור בינינו והאהבה בינינו. אנחנו ממש עושים הכל אך ורק כדי לקבל את פניו ואת גדלותו, להרגיש אותו, לעטוף אותו, לחבק, לנשק. זה פשוט להתקלל, להתמוסס, להרגיש אחד.
אנחנו בעצם מדברים על תכונות הכלי שיכול להיות בגילוי הבורא. אנחנו צריכים כל אחד, כל חלק בכלי, פשוט להשפיע כזה כיסוי לכל החלקים האחרים, שאנחנו למעלה מהרצון לקבל שלנו. איך אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים, כל אחד יכול למשוך כזה כוח על האחרים בתפילת רבים, אבל לא על עצמו. ואז זה אנחנו והאגו שלנו שמעליו אנחנו מתעלים, והבורא, תכונת החסד, ביחד אנחנו עושים ככה כלי עם צמצום ומסך ואור חוזר. מתחילים ככה כבר בתוכנו לעבוד עם כל אחד עם רצון שפונה החוץ על החברים.
צריך להיות חנון וברוך ולפי תכונות של הבורא, אנחנו, כלומר בהתאם אליו אנחנו צריכים להוציא מעצמנו באור חוזר את התכונות האלה, את הנטיות האלה. הוא לא מקבל, אנחנו לא צריכים להיות מקבלים, וכל השאר.
הדבר היחיד שאני חושב עליו זה שהחיסרון היחיד שצריך להיות לנו זה חיסרון להשפיע. חיסרון להשפיע על האחרים. ואז יש למות כמו הבורא מצד אחד, ואותה השתוקקות כמו הבורא, ואותו חיסרון של הבורא. ומצד שני אין לנו יכולת לעשות עם זה שום דבר. אז אנחנו צריכים אותו, אז מושכים את הכוח ממנו, אבל לא לעצמנו אלא לאחרים.
כן, השכינה זה כאילו אחד, אבל האחד הזה מורכב משבעה מיליארד פרטים שרוצים להיות בתכונה של ההשפעה.
משה 40 שנה היה גודל על ברכיו של פרעה, אחר כך ברח ממנו בזה שהרג את המצרים ליתרו, 40 שנה היה אצל יתרו, חזר ועשה פעולות כדי להוציא בני ישראל מהמצרים, ועבר איתם 40 שנות המדבר. מהם התקופות האלה לפי הספירות, לפי הבניית הפרצוף, לפי צורת ההתקדמות לתיקון? בבקשה.
זה מראה לנו כמה שאנחנו באמת זקוקים למדריך כל רגע, שיכוון אותנו, גם אם לא מבינים בדיוק מה, שיכוון אותנו כלפי הכיוון הנכון. ואפשר לראות את זה בשאלה הזאת, בגלל שאנחנו צריכים לראות איך כל פעם אנחנו לוקחים את המלכות יחד עם הבינה. ויש איזשהו תהליך של, לא יודע אם זה הזדקחות או ניקוי, או איזשהו תהליך כזה של ערבוב, של איחוד ממש, של שתי התכונות האלה ביחד, עד שאפשר להגיע באמת לארץ ישראל. אז עכשיו רב מסביר לנו שיש כאן שלושה שלבים בלהגיע לדרגה הזאת, לקבל על מנת להשפיע. שלוש פעמים, שלושה יחסים שצריך לתפור בין המלכות לבין הבינה. של האיחוד הזה.
לא יודע, אני יודע להתייחס לזה לספירות, אבל אולי למקום שהוא גדל ככה במצרים, אז הוא הכיר את כל המבנה של הרצון לקבל, שזה היה השלב הראשוני, כמו שהזכרת מקודם, הנושא של המדריך, שמדריך אותנו איך להתבונן על כל התופעות, על כל התכונות, על כל המבנה של הרצון לקבל, וימשיך החבר.
כן, אם מסתכלים על זה כתקופות, אז 40 שנה לגדול במצרים, תחשבו איזה רצון לקבל ענק הוא יצר. הוא לא ידע משהו אחר 40 שנה, הוא רק טיפחו את הרצון לקבל יותר ויותר ויותר, והאגו היה אין סוף. וברגע שהגיעה התובנה שזה לא רק זה, יש עוד דברים ויש תכלית, אז הוא עשה את המעשה וברח ממצרים, והלך ואצל יתרו בנה כנראה את כל הלימוד ואת הדרך ההפוכה למצרים. אבל המטרה הסופית היא ארץ ישראל, הרי לשם צריך להגיע. אבל לבד אם הוא היה מגיע, אז הוא היה נשאר ברצון לקבל. אז הוא לקח את כל בני ישראל, השפיע עליהם, העביר אותם במדבר. כמובן שהפגיש אותם עם הבורא, כי בלי הבורא שום דבר לא היה קורה. הוא הזכיר להם שהבורא הוא זה שמחליט. ואז הם במצב המתוקן, הם נכנסו לארץ ישראל.
באמת חשוב לזכור שהשאלות הן עוזרות לנו להתחבר. זה צריך לעזור לנו לעשות מסאז' על נקודת החיבור ולהוסיף שם פרטים והרגשה, להרחיב את הכלים. אני חושב שהגדילת משה על ברכי פרעה זה באמת משהו שאנחנו יכולים להרגיש אותו ממש, איך שהנקודה שבלב היא דווקא בכל מילימטר, היא רק גדלה מתוך התנגדות להתנגדות על עוד רצון לקבל, על עוד משיכה החוצה מהמעגל, שעל זה אני עושה עוד יותר ככה שריר לחיבור. ואחר כך כנראה שאנחנו צריכים להצליח להגיע לכזאת התעמתות, אימות מול הפרעו, עד שממש יוצאים החוצה ומתחילים כבר בניתוק מהאגו, לעבוד על החיבור בינינו ולהגדיל אותו עוד ועוד ועוד, עד שאפשר לחזור ולהשתמש בכל הרצון. שלבים.
אני לא יודע, אני זוכר רק שעשר ספירות מתחלקות לשלוש במקרה של חבת חגת נהי, אני לא יודע אם זה קשור. או שזה אותו תהליך שלוש פעמים ב... אתה יודע אולי?
אני רק חושב שיכול להיות שזה באמת, כמו שאמרו פה חברים, שזה דרגה שלמה. של כל מצב של אותו חבת חגת נהי. בהתחלה כאילו האגו מתפתח על הברכי פרעה, אחרי זה כאילו לומד מה שיתרו, אחרי זה גם מלמד את משה איך להיות באמת אותה בחינת מעבר, וזה מגיע בסוף
לאיזה חלקים אנחנו מחלקים את הרצון לקבל הכללי, למצרים, עם המצרי, עם ישראל, משה, פרו, איך אנחנו מחלקים את כל החלקים האלה? אולי אפילו יתרו? כן. איך אנחנו מחלקים רצון לקבל לחלקים האלו? נו, איך הייתם מחלקים? בני ישראל, מצרים, פרו, יתרו, משה. מספיק בינתיים, יש עוד אבל. נו.
טוב.
שזה בנו. ודאי קיים.
משה זה...
אולי זה לא בנו בכל אחד מאיתנו, אלא כשאנחנו מתחילים להתקשר בינינו. אז אנחנו מגלים בקשר בינינו אלו ההבחנות. כי בכל אחד ואחד זה סך הכל רצון לקבל הגולמי. בבקשה.
משה זה הכתר, הוא מושך למעלה. המצרים זה המלכות, ועם ישראל זה הבינה. זה בסוף יוצא המבנה.
כל הדמויות האלה זה מה שאנחנו מייצרים בחברה. היחסים בינינו בחברה. זה ש... איך שאני מרגיש את החברים, איך שאני רואה את המערכת הזאת שאנחנו יוצרים, בני ברוך, זה בעצם אותה, הכל, הכל נמצא שם. ההשתוקקות המשותפת שלנו לתכונת ההשפעה, לעשות נחת רוח לבורא, זה המשה שבינינו, אותו עם ישראל שבינינו, שלאט לאט גדל ומתעצם עד שממש יוכל להיות בגילוי. הפרעה שבינינו זה התחייה שמתעוררת בינינו. אז זה שאנחנו חושבים בסוף, נשארים בתוך הקליפה, כל אחד של עצמו, שלא מצליח לפרוץ החוצה, כדי באמת לייצר את אותו אדם, מערכת אחת שבינינו.
לא יודע, קודם כל זה... אולי כבר הכרה כזאת היא שכל הפרעה הזה שמופיע לנגד עיניי, תענוגי העולם הזה כביכול, היום אני כבר בורח מהם, רוצה לברוח מהם. זה היחס שקיים.
זה כל התהליך שאנחנו בעצם אמורים לבצע ביחד. אנחנו מגיעים בתחושה של רצון לקבל, זה הטבע שלנו, זה מה שאנחנו. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להגיע למשהו נשגב יותר מזה, משהו בעל משמעות בחיים, ושהחיים הבסיסיים עם הרצון לקבל הם לא החיים האמיתיים, זה בעצם המוות. ואז אנחנו בעצם עוזבים את מצרים, משתדלים לפחות, אנחנו לא יכולים להתנתק מזה אף פעם, אבל לפחות עושות איזשהו בירור ואיזשהו לשאול שאלות ולהתקלל עם אנשים אחרים בקבוצה, ואז אנחנו מבינים שאנחנו בעצם לא יכולים לברוח מהרצון לקבל, אלא אנחנו צריכים להשתמש בו. ואז אנחנו רואים שוב פעם משה חוזר למצרים, ואנחנו מבינים שבכוחות משותפים ביחד עם הבורא, אנחנו נוכל להתעלות ולהגיע לדרגה רוחנית שלשמה אנחנו חיים בעצם. וכל זה המצבים שאנחנו יוצרים בינינו בזמן הזה, ברגע הזה, בסדנה כרגע בינינו.
בוא אנחנו נשחק כמו שאתמול התחלנו בתיאטרון, כן? ניף היה מי? משה? כן, טוב, אז היום אתה תהיה פרעה. בסדר? זה גם כן טוב. כן. נו, השני יהיה בורא, השלישי יהיה משה, הרביעי ישראל, והחמישי המצרים. ומי ההוא? אה? ערב רב. לא, יתרו אין שם. זה כבר לא. אז מי? אה? לא. לעניין. אה? ארון, כן, אבל זה... טוב. הוא יהיה כשופט. בסדר, חמישה, שישה. לא חשוב, נו חבר'ה, זה לא חשוב. 10, 8, מי שיש. בקיצור, ברור, כן? משה, בורא, מצרים, פרו, עם ישראל. חמישה, כן? חמישה דמויות. כן? בבקשה. מה, איך הם מתחילים ביניהם להצטייר? כן. באיזה קשר? באיזה קשר הם נמצאים ביניהם? נו, אתם צריכים להיות כאן כמו... נו, בתיאטרון, יכולים לו, נו. נו, מי שמייצף את המשחק. במאי, כן. בסדר? קדימה.
טוב, אז אני הבורא. Let the game begin.
תתחיל
להיות
במאי. תתחיל לכל אחד. תחלקו לכל אחד.
לא הדלקת סנה? לפחות תדליק איזה שיח.
אוקיי, אני הבורא. אני זורק את כולכם כרגע לתוך...
קודם כל, היחס ביניהם. אנחנו צריכים לקבוע סטטי. ואחר כך שהם מתקדמים. כן? לפי המכות. מה זה נקרא מכה, איך כל מכה ומכה היא מייצבת אותם מחדש. בבקשה.
טוב, אז אנחנו ממקמים את הכל בתוך אדם אחד. אז אנרי, אתה תהיה פרעו. בסדר? אני נותן לכם תפקידים. מה? אני הבורא, אז אתה תהיה. טוב, אתם תגלו מי אתם, אתם תגלו מי אתם בהמשך. תהיה פרות.
תגיד לו מה לעשות פה.
אז אתה לא תגיד לי מה לעשות.
החוצפן הזה הוא בקטן בכלל, לא יודע איך הוא נכנס לסיפור של מצרים.
אל תקשיבו לו. הוא לא קיים בכלל, חבר'ה. מישהו שומע אליו? לא, רק משה אולי, וגם הוא זה. משה יריח יותר מדי שיחים שבוערים. הכל בסדר, מה? למישהו יש לונות? חסר לכם משהו? אני אתן לכם, חסר לכם אוכל? כולכם שמנמנים, נראה לי שלא.
כשאתם מייצבים את המצב בין כל החמישה האלו דמויות, כן? אז תגידו. אז אנחנו נתחלף. כן, מי שהיה בורא יהיה פרו, ומי שמשה הוא עם ישראל או מצרים וכן הלאה. בסדר? קדימה.
קודם כל אני אוהב את סבא. סבא יקר, אהוב. סך הכל כיף. כיף אצלו. וקשה, קשה לעזוב כזה בית חם, כיפי, אוהב, נעים. ללכת אחרי הלב, לא פשוט. מצב לא פשוט. לבד גם, לבד ללכת.
אני עם ישראל. אמנם שפרו, יש לו טענה. הוא לא אומר לבורא מי אתה, ההפך, הוא אומר לו, אתה הבורא ובראת אותי בשביל שיהנו אצלי. יש שם טענה, אבל אנחנו כבר פג לנו אתה מהמילואים האלה, כל הבצלים האלה, השומים האלה. אם זה לא בסעודת חברים, אין להם ערך. תבין את זה. אם אנחנו לא ביחד בחיבור, האוכל לא טעים כבר. אנחנו רוצים להגיע לחיבור. החיים והטעם הוא בחיבור. אחר כך נזמין את השום. אז חכה רגע.
אתם כולכם חיים בהזיות קצת, אני המצרים, כי בתכלס, גם אתה, גם אתה, גם אתם, גם אנחנו, כל זה הוא מנהל שם, הבורא. כן, אז הוא אומר לך, אתה רוצה להרגיש את הלב, אתה רוצה להרגיש את הזה. בתכלס, בוא נרד לפרקטיקה, בפועל, מה אתם מרגישים עכשיו? מה אני מזהה? לא מה אני נמצא בהזיה, יש חיבור, יש קשר. מה אני מרגיש? נלך עם זה. זה מה שיש עכשיו.
כנראה שכל תכונה רוצה לשלוט, כן? או לטוב, או לרע, על מנת להשפיע, על מנת לקבל, לא חשוב, כן? איך זה קורה? כל אחד שיציג את עצמו ככה, שדווקא... נו, נו.
מי אני עכשיו?
בורא.
טוב, יקירים, בורא. מה עכשיו?
טוב, תקשיבו טוב ותקשיבו לי טוב, תמשיכו לשחק, להתקשקש, תהנו מהמטעמים שאני מגיש לכם מצד אחד, ומצד שני תקבלו גם כן מתנות בצורה הפוכה, אבל תדעו שהכל לטובה, ותמשיכו להתקשקש ביניכם. אני ככה מתבונן מהצד, אוהב אתכם ילדים שלי.
טוב, אני יאזן את זה, אני פרו, אני רק חייב להגיד לכם לגבי אותו בורא הזה שדיבר מקודם, והבטח לכם פה כל מיני הבטחות וילדים שלי, אז הוא כל הזמן דואג לעצבן אותי מספיק, כדי שלא תלכו לשום מקום, כדי שאני אוכל ככה טוב טוב, שתשארו בחזקתי ותמשיכו לעבוד אותי. הוא יכול להמציא כל מיני המצאות, אבל כל פעם שתרצו לצאת מפה, אז תבינו טוב מאוד שהוא בא אליי אחרי זה ואומר לי, תשכח מזה, שלא יצאו. אתה מחליט. אתה הפרוע האמיתי. אתה החוריים שלי. אתה זה שתקווה אם עם ישראל יצא. אז אם זה אחד בשם מוזס יגיע לפה, משה, אז עזוב. תן לו ככה לדבר, אותות מופתים, אבל עזוב, הוא בסוף ילך. אל תוותר לו.
טוב, קודם כל, בוא לא נשכח.
מתי משה בורח מהפרו? באיזה תנאים, באיזה מעמד, המשה חייב לברוח מהפרו? בבקשה. זה לא חשוב לנו מה שמדובר שם בתורה. אנחנו מבינים, לא מבינים. מה אתם חושבים? כוח המשה שגודל מגלה שחייב לברוח מפרו. בבקשה.
כשמשה מבין שאין לו מימוש יחד עם פרו, זה או הוא או פרו, שאין, לא יכול להיות, הוא לא יכול להיות בחיבור איתו. הוא יכול לצמוח, הוא יכול לגדול רק ב, רק צריך פשוט להתרחק ממנו. ממש, הוא צריך להתרחק ממנו. הוא מרגיש איזה צורך פשוט לגדול בצד. אפילו שלא יפריע לי, רק שאני ממש
ככה. אני לא בדיוק זוכר שם לפי הסדר פעולות, אבל אולי משה מתעורר כמשה ברגע שהוא מרגיש, נגיד, את הסבל של עם ישראל, ברגע שהוא מבין שהוא חייב להם, שהוא שייך מבחינת הדם שלו, השתייכות שלו כלפם.
אז זה אומר שבהתחלה משה נהנה מזה שהוא אצל פרעה, הוא רואה איך הוא יכול לגדול, איך הוא יכול להיות מלך אפילו. אבל מלך רק בתוך הגבולות של עצמו. ברגע שזה שהוא מזהה שהוא נמצא באיזה לופ, שהוא לא יכול לצאת מהלופ הזה, שהוא לא יכול לעשות שום דבר אחר אלא חוץ מלהיות פרעה, אז כאילו מתעוררת בו הנקודה שבלב, הוא מגלה את הבורא, הוא רוצה כאילו, הוא רוצה לגדול. ובנקודה הזאת הוא מבין שהוא כלוא בתוך הארמון של פרעה, כלוא בתוך האגו שלו, ואז הוא חייב לברוח.
כן, זה הרגע שאדם מבין שאם הוא לא עוזב הכל ומוצא מקום עם קבוצה והולך לגור שם, אין לו עתיד רוחני. זה אומר שכל האירופאים האלה צריכים לוותר על האספרשו של הרחוב שהם רגילים אליו, ולהבין שהם חייבים לנסוע לגור במקום שיש בו קבוצה.
למה משה בורח לפרו ולא לעם ישראל? מה, למה משה בורח מפרעה, עלי יתרו, ולא לעם ישראל?
אוקיי, למה?
למה
ליתרו
ולא לישראל, יאללה.
זה... אז הסיבה שמשה בורח מפרעה ליתרו, זה כמו שנאמר כאן במעגל כבר מקודם, שיהיה איזשהו מקום שהוא יוכל להתפתח ללא ש... במקום ניטרלי, שהרצון לקבל, שהמצרי, שהפרול לא, לא יוכל להגיע אליו. כי המצרים, הרצון לקבל, אם אני אלך למקום שנראה לי איכשהו לישראל, למקום ההגיוני, אז מן הסתם הרצון לקבל גם כן יגיע לשם בשביל לחפש אותי. צריך להתחיל כאילו מדף חדש.
לא יודע, לפני שהוא מגיע לישראל, הוא כבר צריך להכיר את, ה... את היחס הזה כלפי הבורא. זאת אומרת, יש איזה משהו בדרך שצריך להיבנות בהבחנות בתוך משה. זאת אומרת, הוא בתוך מצרים, אצל פרו, הוא הרגיש כבר שם שיש שם שליטה של מלכות מסוימת, שלא מאפשרת לו לצאת. והשלב שהוא בורח משם, זה כבר התחלה שהוא מתחיל לבנות, או שהכלים בתוכו נבנים עד להכרה כזאת שבדרך דרך יתרו עד לישראל.
כן, הרי מה הוא עשה? הוא גדל בארמון של פרו והרג מצרי. זאת אומרת, הוא חייב להתרחק משם קודם כל, הוא לא הרג את פרו, הוא הרג איזשהו חלק ברצון לקבל שלו, ככה ש... שנתנו מספיק תובנה, שיתעורר בו איזשהו משהו מעל הרצון לקבל. ו... ולכן המהלך הראשון שלו זה קודם כל להתרחק משם, להתרחק כמה שיותר, כי המצב כרגע הוא לא, לא ברור, והוא צריך לברר אותו. עם ישראל הוא במצרים גם, הוא בעבדות, הוא תחת השלטון של פרו.
למה פרו... לא יכול להשיג משה שהוא נמצא ביתרו, אצל יתרו. הרי זה לא מרחקים, זה תכונות, הרי כן? אז למה אצל יתרו פרו לא יכול להשיג את המשה כדי להורגו? ואצל עם ישראל כנראה שכן. אז לפחות למה אצל יתרו לא? בבקשה.
דווקא מרגיש צורך לברר את ה... לפתוח עוד את המצב הזה של היתרו הזה. כנראה שזה באמת כמו שאמרו חברים, הישראלים הם משועבדים. ואיכשהו זה מצב שאפשר לגדול בלי לצאת נגד ראש נגד פרו, כאילו, אצל יתרו. אפשר להתחיל לגדול כמו באיזה מקום מוגן, באיזה מקום ניטרלי. צריך לברר את זה עוד. אולי אנחנו נפתח החג הזה יותר, מה זה המצב הזה. עכשיו יתרו.
אולי... אולי זה כמו עלייה מלכות לבינה, שכאילו מתחתיה יש את הנשמות שהן בביאה, והיא קודם צריכה לעלות לבינה ולעבור שם איזה משהו.
נראה לי שזה פשוט... זה מקום אחר, כאילו משה בורח למדבר, במדבר אין שם שום שליטה של כלום. זה המקום הזה של יתרו. בן אדם צריך קודם כל לצאת, לצאת לאיזה מקום אחר לגמרי, שהוא לא, לא, לא נמצא בהגדרות האלה. ושם באמת לגלות, לחפש, להתחזק, זה מה שקורה כאילו בסיפור.
בדיוק, מי זה יתרו? זה קבוצה צעירה, זה קמפוס, זה לא מאיים על פרו, אתה מבין? אתה עובר להתפתחות באי בסדר, אתה לומד קמפוס א', אתה בקבוצה צעירה, פרו לא נבעל, אתה לא נגדו, אתה ממשיך... אם היית עובר לקבוצת ניו יורק, הוא, וואו, הוא היה קופץ, היה קורע אותך, זה עם ישראל, אבל אם אתה הולך לקמפוס, בסדר, אין בעיה, תלמד קצת.
הייתי רוצה להגיד שהיתרו... גם מצרים וגם ישראל זה, זה, זה תכונה לקבל, פשוט הכוונה, או על מנת לקבל או על מנת להשפיע. וביתרו זה בינה, זה רק השפעה. אין שם תכונה לקבל. אז יכול להיות בגלל זה, הוא לא יכול בכלל לגוע.
זה בעצם... זה בעצם לחזק את הראש. מהמקום שהראש בשליטה בתוך מצרים, ככה של פרו, אז יש באמת שלב כמו שרזה.
מה משה יכול ללמוד מהיתרו? הרי זה לא שייך לישראל, לא שייך לכלום, כוח מדיין, כן? מה הוא יכול ללמוד ממנו? 40 שנה, איזה דרגות, לוקח מבת שלו, כן? איך זה יכול להיות? מה משה למד מהיתרו? אני אשאל עוד לשלב הבא. בלי שהיה אצל יתרו, כנראה שלא היה זוכה ל... סנה בוער. סנה הבוער. זה גילוי הבורא. זה גילוי הבורא. אז מה למד אצל יתרו ואיך היה יכול ללמוד מהיתרו? כן? משהו שבזכות זה הגיע לגילוי הבורא הראשון. מגע עם הבורא. בבקשה.
טוב, מה שעולה לי זה בעצם מלא לשמה לשמה. הוא למד אצל יתרו איך להתחבר. הוא למד שם את תכונת החיבור. הוא אמנם לא עם אמנת להשפיע, אבל הוא הבין שיש הפכיות לפרו. אם נתאחד ביחד ואם ניצור איזשהו מעגל משותף, אז הבורא יתגלה. וזה בעצם המהלך שקרה לאחר מכן, ואז הבורא כבר מכוון אותו איך ללכת ולהשפיע על עם ישראל.
כנראה הוא למד שם איזושהי שיטת ההתעלות, שיטת לעמוד בצד כנגד הרצון, לתת ליצור קשר עם הבורא כדי שאחר כך הוא ילמד איך להמשיך הלאה ולתת לבורא להילחם במקומו, לא יודע, אבל זה צריך עוד מה לברר בדיוק, למה דווקא כאילו יתרו זה כנגד, מה זה יתרו זה? קיצור, איפה הוא צץ פתאום? כן.
יו, אני ממש לא יודע, ממש. למה משה למד את זה מיתרו, ולמה דווקא שם הוא יכול לגלות את סנה הבוער, שזה גילוי הבורא?
נראה לי שמה שמשה למד אצל יתרו זה ביטול, התבטלות. ואז כשהוא למד לעשות את הדבר הזה, אחרי שהוא גדל בבית פרעו, אז כאילו הוא יכול היה לייצר את שתי הקצוות האלה, שדרך שתי הקצוות האלה אתה יכול לגלות את הבורא.
כן, יתרו הוא כהן, הוא לימד איתו גדלות הבורא, שזה מה שמוביל לכל ההתקדמות. והסנה הבוער זה הכנס הראשון שהוא לקח אותו. ואז הוא עף שם על החיבור, הוא לא האמין שזה קורה.
כל פעם מדבר אחרי ארז. זה היה באירופה, כמובן. מה שכן, יכול להיות שהוא לימד אותו על מבנה הנשמה. כן, מבנה הרצון לקבל. ובגלל זה הוא היה כהן. וגם אפשר לראות אחרי זה, שהוא גם אמר לו איך מחלקים את העם, איך מחלקים את הרצון, איך עובדים. אבל מה שהוא לא יכול ללמד אותו, זה כוונה על מנת להשפיע. וזה הייחודיות של השורש של משה, שהוא ישראל.
אני
שלנו להגיע ל...
מה הוא היה צריך ללמוד את זה לתרום, שיגיע בסופו של דבר
לגילוי
של הבורא? כאילו, למה הוא היה צריך להיות שמה דווקא 40 שנה?
הוא ברח ממצרים, ואז הוא הכיר כבר קו אחד של שליטה, של מלכות כזאת שלה, ששולטת. אבל הוא היה חייב להכיר ולבנות בתוכו את היחס להשפעה. ואז באמת ככה, כדי ליצור את השליטה של הבורא, להכיר אותו על כל גווניו, על כל צורותיו, אז הוא היה צריך לעצור ככה אצל יתרו, ובאמת מתוך זה הוא יכל לחזור אחר כך למצרים כדי להוציא את עם ישראל.
כשחושבים על זה, פרעה הרי לא יכל להגיע ליתרו, זה מה שאמרנו מקודם. אז לא היה שם, לא היה, כאילו הוא למד שם בעצם איך להתגבר על הרצון לקבל. אם הוא חי כל כולו בתוך ממלכת פרעה ברצון לקבל, אז אצל יתרו למעשה הוא למד איך להתגבר מעל זה, כי פרעה לא הגיע לשם. ואז למעשה, כאילו מתוך מקום של להשפיע על מנת לקבל אולי, אז בעצם להשפיע על מנת להשפיע, אז בעצם הוא הגיע למדרגה הבאה, שזה לקבל על מנת להשפיע, ואז הוא גילה את הבורא בסנה.
כן, מהרצף של הסיפור אפשר ללמוד פחות או יותר, ככה לנחש, מה הוא למד אצל יתרו, שזה באמת להתעלות מעל הרצון לקבל, אבל לא ברור מה זה היתרו הזה. מי זה יתרו? כי לא, כי אם יש נקודה שבלב, ויש פרו ויש אגו, יש כוונה על מנת לקבל, מה עוד יש? כאילו מה? איזה עוד כוחות יש? כאילו מה זה ההבחנה הזאת של יתרו? מה זה הדבר הזה?
עכשיו מה זה לבוא? שהבורא מתגלה מתוך הסנה הבוער? בבקשה.
למה דווקא סנה? אולי זה קשור איכשהו לדרגת צומח? למה הבורא מתגלה בתוך הסנה הבוער? מה זה אש? אולי זה... ומצד אחד צמח לא בוער, אבל שם הוא בוער, והוא בוער ולא נשרף. זה חיבור, הבחנות מנוגדות כאלה.
טוב, אני הולך פה נורא רחוק, בסדר? אבל אם הסנה הבוער זה כמו, שהוא לא נשרף, כמו שנאה, כמו התלמידים של רבי שמעון, ששנאה בוערת, אבל היא לא שורפת, כי מעליה יש את האהבה שאנחנו יודעים לעטוף, שאולי זה הדבר שכאילו בסופו של דבר משה למד אצל יתרו, את הדבר הזה.
כן, כי מה אמרנו? הרי יתרו הוא מורה בקמפוס, כן? הוא לא בהשגה כמו שאמרת, אבל הוא יכול ללמד את דרכי העבודה, את חשיבות החיבור, את יסודות חוכמת הקבלה. ואז באמת שאתה מגיע לכנס, לאירוע של חיבור, אז יש חוויה של גילוי. יש אור שמתלבש בכלי, כי עוצמת החיבור היא מאוד גדולה. וזה מה שאתה חווה, אבל זה לא בקביעות. יום אחרי זה כבר אין. עכשיו צריך לבנות את המצב הזה שיגיע לקביעות. נו.
גם בכלל יש עוד אולי כמה שאלות לגבי המצב עצמו. יש... שאי אפשר להסתכל עליו, ושצריך לשנה עליך מעל רגליך. אתה חייב לעשות איזושהי קפיצה ככה מחוץ להרגלים שלך, מחוץ לתבניות, אתה חייב ללכת עם עיניים עצומות לרווחה, מה שנקרא, למעלה מהדעת.
כן, הוא מכסה את עיניו ככה מצד אחד הוא רוצה מאוד את הגילוי, מצד שני מחסק, הוא לא רוצה את הגילוי, כדי שזה לא ייפול ישר שוב לתוך הרצון לקבל. וזו דרכנו בעבודה הרוחנית, שבאמת נבנה ככה את המסך.
מוטיבה יש חוזר על עצמו הרבה פעמים לאורך הסיפורים. ואם כשחושבים על זה ששם מתגלה בעצם הבורא, אז מצד אחד יש איזה דבר שמהיר ומחמם ונעים, אבל אם מתקרבים יותר מדי ללא כוונה נכונה, אז אפשר גם להישרף.
מה זה הסנה הזה? לא יודע, אני...
למה הבורא מתגלה בסנה הבוער? זאת הייתה שאלה?
כן.
הראש שלי מפוצץ בכל מיני תמונות מסרטים הוליוודיים שראיתי על זה. יש לי מישהו משהו? כי מדבר, אין שם שום דבר אחר חוץ מצלעים ופסיכים.
מה אנחנו יכולים להגיד על התהליך הכללי שעוברת קבוצה מכניסה למצב שנקרא מצרים ועד יציאת המצרים? איזה עיצוב הפנימי היא מקבלת? שאלה אחרונה. בבקשה. מה העיצוב הפנימי, שינוי הפנימי בקבוצה, בתהליך של מצרים, מכניסה למצרים ועד היציאת המצרים. קדימה.
בהתחלה קבוצה חושבת שיש לה את הכוח לבד לעשות ולשנות ולהשפיע ולגדול ולהפיץ. זה כשנמצאים על הברכיים של פרעו, ואז בעצם מגלים את הנחיצות לגדול, מבינים שזה הכל תלוי בבורא, מבינים שצריך לברוח למקום אחר כדי להתחזק בו. עוברים איזשהו תהליך כדי שבסופו של דבר נוכל להגיע באמת לעם ישראל ולהוציא אותו משעבוד לגאולה.
40 שנה הראשונות מתחברים על מנת לקבל, אליק עושה אוכל טעים, יש חברים, יש תמיכה. אחרי זה יש 40 שנה שמבינים שהחשיבות היא בחיבור על מנת להשפיע, ומתחילים לעבור ללא לשמה, זאת אומרת יש כוונה לצאת מהמצב הזה. ואז אחרי שנדלק לנו הסנה, אז אנחנו מבינים שהכל בלהתפלל על החברים. וזה השנים האחרונות, שכל העבודה היא מחוץ לך, הכל זה תפילה על הזולת, וזה יוביל ליציאה ממצרים.
אם מסתכלים על זה, על הקבוצה, על התהליך שהקבוצה עוברת, אז דבר ראשון, שכל הפרטים שלה מרגישים את התלות ההדדית של אחד לשני, ודבר שני זה ש... מתוך התלות ההדדית הזאת והיחס הנכון שהם רוקמים ביניהם, אז מתגלה תכונה חדשה, תכונת ההשפעה. שהתכונה הזאת כשהיא מתגלה בפועל בינינו, נוצרת שמחה כזאת גדולה, שזה מה שמכניס כוח אנרציה לתוך המערכת, שרוצה להמשיך לרצות כביכול את אותה התכונה שהיא מתגלה. כאילו ההתגלות של העצמה, זה כמו... ניצוצות כאלה שזורחים מזיקוק או משהו כזה, שרוצים פשוט לגרום לזה להמשיך לקרות.
כן, באמת העבודה שאנחנו עושים פה בהתפתחות זה עבודה בחיבור. מתוך זה יש איזה גילוי, גילוי של עוד מבנה של הרצון לקבל איכשהו לתועלת אישית, וזהו, זה בעצם המשחק, שאנחנו עוברים לשלב שאנחנו הולכים ודואגים יותר וחושבים יותר על החברים, מהמצב האגואיסטי למצב האלטרואיסטי.
בדיוק ככה, זה ממש הגבלה מאוד יפה, שברגע שנבנית קבוצה, אז כל אחד מגיע עם הרצון לקבל שלו, עם הבחירות שלו, למה הוא הגיע, ומה הוא רוצה להשיג מזה, ומה הוא רוצה לטובת עצמו. הוא חי בתוך מצרים, ליד פרו, בתוך הארמון של פרו אפילו. אני אגיע לפה כדי שאני אזכה, ואני אקבל, ואני ואני ואני. ואז ברגע שאנחנו יושבים ביחד בסדנה, ומנסים לעשות את העבודה המשותפת, אנחנו מבינים שבעצם אנחנו חייבים פה לשתף פעולה. ואנחנו עושים את זה לידי חיבור של 10 הספירות. זה 10 המכות של מצרים שאנחנו צריכים לעבור כל אחד ואחד ולהתקלל איתם עד שאנחנו ממש נרגיש שכולנו פה ביחד. וברגע שאנחנו מגיעים לחיבור הנצחי וכל זה נעשה אך ורק בזכות וביחד עם גדלות הבורא שעוזר לנו כל הזמן ומתגלה, אז בנקודה הזאת בעצם אנחנו יוצאים מהרצון האגואיסטי הראשוני שבאנו איתו, מוצאים רצון חיסרון משותף לבורא ויוצאים ממצרים.
אמר בנו מאביר בנו בן גזרי ים סוף, מאביר בנו מאביר בנו בן גזרי ים סוף, את רודפיהם ואת שונאיהם בתומותיבה, את רודפיהם ואת שונאיהם בתומותיבה, ראו בנו גבורתו שירו ועודו לשמו, ראו בנו גבורתו שירו ועודו לשמו, המעביר בנו מעביר בנו בין גזרי ים סוף, מעביר בנו, מעביר בנו, בין גזרי ים סוף, את רודפיהם ואת שונאיהם בתומותיבה, את רודפיהם ואת שונאיהם בתומותיבה, ראו בנו גבורתו, שפכו ועודו לשמו, ראו בנו גבורתו, שפכו ועודו לשמו.